שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 405, את מאמר השלום. אנחנו בכותרת שיטה א' היא הטבע. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן לשאול גם שם שאלות, שאלות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. שוב, ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 405, מאמר השלום. אנחנו בכותרת שיטה א' היא הטבע.
האנושות נמצאת בבעיה אלפי אלפי שנים, לא יודעת לאן להתפתח, מי מפתח אותה, איך לגרום לעצמה טוב, בצורה אגואיסטית פשוטה להתקיים לא מסוגלת. ולכן ממציאים כל מיני המצאות, כן? איזה שיטות שיהיו לה כדי להתקשר להטבע ובאיזושהי צורה איכשהו להשלים, כן, את המצב. כמו שהוא אמר. מאיפה זה מובא, אומר, נובע? זה נובע מזה דבר מתפתח, הטבע מסדר סביבו כל מה שאפשר כדי לפתח אותו נכון. כן? זאת אומרת, אבא, אמא, הקרובים, הכל, כמה שאפשר, תומכים ביצור. ובאמת אנחנו רואים שאיכשהו, אבל בכל רמה ורמה זה ככה, זה נמצא. רוצים אולי יותר, אבל כנראה שאם יותר, אז לא יתפתח נכון. ואחר כך, כשגודל, אז מתחיל לראות את עצמו שהוא מאוד סובל. אז מה קרה לו בילדות? שכולם התייחסו עליו יפה, באהבה. ומה קורה לו אחר כך, כשגדל, שכולם דורשים ממנו ולוחצים עליו? והאדם לא מבין, נגיד שמדובר על האדם, מה קורה? התייחסו עליי יפה, הכל פינקו אותי, יכולתי לעשות הכל מה שבא לי, והכל זה, ואחר כך מה? מה קורה עכשיו? מה זה? איפה אבא, אמא, איפה הסביבה, איפה כולם, זה, מתחילים ללחוץ, מתחילים לעשות משהו, אני לא רוצה. אבל השינוי הוא גדול מאוד. נכון גרשם? כן, רואים שפינקו אותך טוב. כן. ואז, מה לעשות? ואז האנושות לא יודעת מה לעשות. אבל העיקר זה לא כלפי האנושות. העיקר זה כלפי הכוח העליון. למה זה בטבע בצורה כזאת מגיע לנו התפתחות? בצורה מאוד לא, 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 לא מובנת. כן? איפה כאן זה ההיגיון? ואז הוא אומר שיש לזה כמה שיטות. תראו קודם, הקטע האחרון, הקודם. ותדע, אשר הפכיות הזו, הנמצא ארוך לעינינו, כל מרגיש וסקיל, כן? עסיקה את האנושות עוד מימים קודמונים. ושיטות רבות היו להם כדי לתרץ את בית ההפכיות האלו, כן? המתראה בהשגחה, אשר משמשים בעולם אחד. שיטה א'.
שיטה א' הוא הטבע. שיטה זו היא שיטה קדמונית מאוד, כי מתוך בית הפכים אלו, שמצאו בולט לעיניהם, לבלי שום דרך ומבוא, איך לקרבם זה אל זה. באו לכלל הנחה, אשר הבורא והממציא את כל אלה, המשגיח בכוח חזק על קיום מציאותו, שלא יתבטל אף משהו הימנו, אינו כלל בעל שכל ומרגיש. ולפיכך, אף שממציא ומשגיח על קיום המציאות בחוכמה נפלאה, אף לב הפלא, עם כל זה, הוא עצמו חסר דעה, ושלא מדעת יעשה כל זאת. כי אם היה בו דעת והרגשה, ודאי שלא היה מניח קלקולים כאלה, בדרכי כלכלת המציאות, בלי שום חמלה ורחמים על המעונים. ולפיכך כינו בשם טבע, כלומר משגיח, החסר דעה והרגש, והרגש. ולפיכך אין כלל לדעתם על מי להתרעם, או להתפלל, או להצטדק לפניו.
האמת שככה זה כנראה שבסדר, או לא נכון. אנחנו רואים שזה הכל, אם אנחנו מתייחסים כך למערכת, כל אלו שלא מאמינים לכל מיני אלילים שיש לפניהם, כל היתר שאומרים אנחנו לא מאמינים בכלום, הם מאמינים בטבע, שנמצאים בתוך הטבע, שיש שם חוקים, אין למי לפנות, אלא לדעת את החוקים, לקיים אותם, ואז יהיה לנו טוב. נכון? זהו, אין למי להתפלל. מה זה נקרא להתפלל? שאני מבקש רחמים נוספים, לא לפי המערכת, אלא משהו נוסף. אנחנו יודעים שאני יכול להתפלל כמה שנרצה, אבל אחר כך שאני אקפוץ מהצוק, אז זה לא יעזור לי שום תפילה. אני אפול וככה זה יקרה. ושלא כדאי לי להתבלבל, שהתפילות שלי משהו עושים. ובאמת, לפי מה שאנחנו רואים, אין לדיין אלא מה שאין הפרעות, שהכל זה מתנהל לפי השיטה א' הזאת, שהיא שיטת הטבע. כן? גם חוכמת הקבלה אומרת שטבע הוא בגימטריה אלוקים, ואז נמצאים במערכת החוקים. אז אנחנו נמצאים בשיטה א' או לא? זה אני עוד לא יודע. אבל שנמצאים במערכת חוקים, בטוח שכן. ברור? נמשיך.
שיטה ב' הוא בית רשויות. יש שהחכימו יותר, כי היה קשה להם לקבל את ההנחה הזאת של השגחת הטבע. משום שמתוך שראו השגחת הוויות המציאות המובטחת לקיומה בחוכמה עמוקה למעלה מכל פסגה האנושית, לא יכלו להסכים שהמשגיח על כל אלה יהיה בעצמו חסר דעה. כי כלום יש לך נותן מה שאין בו, וכלום יש לך מלמד ומחכים לחברו, בעוד שהוא עצמו טיפש? ואיך אפשר לומר על מי שמסדר לפנינו מעשים בחוכמה נפלאה אף לב הפלא, שאינו יודע מה הוא עושה, אלא במקרה הוא עושה כך? בעת שגלוי לכל, שאין המקרה יכול לסדר שום מעשה מסודרת בסדרי החוכמה. ולא עוד, אלא גם להבטיח לו סדר קיומי נצחי. ומשום זה באו להנחה שנייה, אשר יש כאן שני משגיחים וממציאים. אחד בורא ומקיים את הטוב, ואחד בורא ומקיים את הרע. והרחיבו מאוד שיטה זו בראיות ומופתים על דרכם.
מתוך הסתכלות בחיים, לא שגילו משהו, אלא מתוך הסתכלות בחיים ומתוך השכל שלכם, שלהם, שלנו, כן? הם המציאו לעצמם כזאת מערכת, שכנראה שיש בעל הבית טוב, בעל הבית רע, או שהוא מתייחס בטוב או ברע, כן? בית רשויות. עונה בכל זאת איכשהו על הבני אדם. מה ההבדל בין שיטה ב' לשיטה א'? שאלה, מה ההבדל בין שיטה ב' לשיטה א'? דברו ביניכם אולי, אולי תמצאו את הפתרון.
בשיטה א' הם אומרים שאין לו שכל, אין שכל. יש פשוט חוקיות. בשיטה ב' אומרים שבהכרח יש שכל, ולכן יש מישהו שעושה טוב ומישהו שעושה רע, אבל בכוונה.
בשיטה א' יש כוח אחד, שהוא כוח כאילו פסיבי כלפי הטבע. בשיטה ב' יש שתי כוחות.
לא, שיטה ב' לא מוכנה לקבל את הרעיון שהמשגיח שממציא את כל הבריאה הוא חסר דעה, ומוסיפים לו עכשיו צביון שיש בעצם, יש מטרה ותכלית לדברים שהוא עושה, ולכת עם זה לא יכולים להסביר את הסתירה למה רואים את שתי ההפכים, אז אומרים שיש כנראה שתי משגיחים, שתי ממציאים, אחד לעניינים הטובים והשני לרעים.
שיטה ב' כאילו ממציאה איזשהו פתרון לרע. יש כאן איזשהו פתרון, איך להתמודד?
תענו לי בבקשה, בשיטה א', ישנו כוח עליון או לא? כן. יש לו מטרה? לא, אנחנו רואים שמתפתח הכל, מה זאת אומרת אין מטרה? כן. או לא? זה לא חשוב שהוא נקרא הטבע. יש מטרה להטבע, לפתח כל ארבע מינים שיש בה. דומם צומאי חי מדבר. הרי רואים שהם מתפתחים. למה אתה אומר שלא? אם זה מערכת החוקית, אז למה שאתה אומר שזה מתפתח מה סתם במקרה? לא. כן. שיטה ב' מה היא אומרת עוד חוץ מזה? שבן שכל והרגשה ושגורם דבר רע ודבר טוב, זאת אומרת, מוסיפה להתפתחות, כן? מהתפתחות אותו מוצר שנמצא תחת הטבע, שהטבע מטפל בו ומפתח אותו עוד למטרה ובצורה או טובה או רעה בהתאם לתגובה שלו. זאת אומרת, המערכת נסגרת עוד יותר. אבל זה עדיין מערכת הטבע. רק יש בה מנגנון נוסף בכוח עליון, בכוח הטבע, שהוא לפעמים כך ולפעמים כך, זאת אומרת, יש לו וריאציות שונות איך להתייחס לנבראים. מה תרנס?
סליחה רב, אבל בשיטה א' אין מטרה. יש מהלכת, יש מחשבה בלי מטרה. זה מה שקורה.
כתוב ככה?
זה מה שאני מבין. כתוב ככה.
זה שאתה מבין כך? זה אתה מבין שכך כתוב. אבל לא כתוב. בדיוק.
בצרפתית זה כתוב.
מה הוא אומר? חסר דעה. זה באמת שאלה גדולה. מה זה חסר דעה? טוב, נגיד. אז שיטה א', הטבע, העיוור, חסר דעה, אין כלום. זאת אומרת, קיים וזהו. מה אתם רוצים? קיים. השני שכבר... יש כנראה מטרה, וכלפי המטרה יש כוח הרע וכוח הטוב, לפי תגובת הנבראים, וככה מתקדמים. בית רשויות. מה?
אני מסכים עם טרנס מה שהוא אמר, כי גם בשיטה א' וגם בשיטה ב' זה מצד המתבוננים.
תמיד מצד המתבוננים.
אז זהו, אז לפי המצד המתבונן, יש איזשהו... חוקיות, אבל בלי מטרה, אין שכל, אין דעה. בלי איזה רצון.
זאת אומרת, מצד המתבונן, האדם החוקר, האדם לא רואה מטרת ההתפתחות לא לפי שיטה א' ולא לפי שיטה ב'.
לפי מה שקראנו, אז ככה?
בסדר. כן. אז אתה לא שואל, אתה פשוט אומר עובדה. בסדר. עוד, כן.
הוא כתב שאין מקרה יכול לסדר מעשה מסודרת. אבל זה לא משפט מדעית.
זה לא משפט מה?
מדעית. מדעי. Empirical. מהמדע. בטח שמקרה יכול לסדר מעשה מסודרת.
מה זה מקרה יכול לסדר? לא הבנתי.
הוא אומר שלא יכול להיות, חייב להיות איזה השכחה. אבל לא חייבת להיות השכחה. יש לנו 14 מיליארד שנה מהמפץ הגדול, שמקרה פשוט יכול לסדר את הכל.
איך אנחנו קובעים שזה מקרה ולא השגחה? לפי מה שאנחנו מבינים? ההפך, כמה שאנחנו נכנסים להטבע, אנחנו רואים שיש חוקיות נפלאה. איפה שאנחנו תופסים. איפה שאנחנו לא תופסים, אז אנחנו לא תופסים. אבל לפחות מאותם החלקים שאנחנו חקרנו בטבע, אנחנו רואים שיש שם חוקיות, חוקיות, חוקיות. כללים, כלל ברזל בכל דבר. איפה יש מקרה?
אבל זה לא אומר שזה לא במקרה, כל החוק.
לא. ההפך, אם אני נכנס לכל מקרה ומתחיל לחקור, אני אומר שאין מקרה, שהכל זה לפי החוק. וגם כן, כשהכל מגיע מהמפץ הגדול, נגיד, או בעוד איזה סיבה, מגיע לאיזה מקור. למה שהתפתח על ידי מקרה? אני לא מבין מאיפה בא בכלל המילה הזאת מקרה. מקרה אומר כלפי האדם שאדם לא תופס. את החוקיות, את הקשרים, את הסיבות, סיבה קודם ונמשך. ואז הוא אומר שכלפיי זה נראה בינתיים כמקרה. אבל בטבע אין מקרים בכלל. בטבע הכל זה מסודר, רק אנחנו לא יודעים 99.9% מהחוקי הטבע. אז לכן נראה לנו הכל מקרה. מה, אני יודע מה יקרה ברגע הבא? לא. ברגע הבא יהיה במקרה או לא? ודאי שלא. רק ממני זה נסתר.
אני מתכוון רק שזה לא מוכיח שיש בורא. הוא אומר את זה כאילו יש השכחה מלמעלה, כאילו זה ברור. זה לא ברור.
זה לא שייך לבורא. הבורא יכול להיות למעלה מכל המקרים ולא מקרים.
אז הוא רק אומר שיש חוקים, כמו חוקי פיזיקה? הוא אומר שיש חוק?
ודאי.
וזהו, שיש חוק.
זה... אתה יכול גם בורא להגיד שזה חוק. כי חוק זה גם כן כלפי התפיסה שלנו.
כאן הוא מרמז שזה מובן מאליו שיש איזו השגחה, שיש איזה סכם
לא,
שמשגיח.
הוא לא אומר בינתיים. הוא אומר כן, אבל ההשגחה הזאת באה מצד הטבע. מה זה השגחה? שאני עושה משהו ומקבל תגובה מסוימת מהטבע, זה נקרא השגחה או לא? זה השגחה, והחוק הכללי שהטבע כולו כולל אותו בכל מיני חוקים הפרטיים של ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, לא חשוב, חשמל שם, לא חשוב מה, פיזיקה, כימיה, כל החוקים, חוקים, חוקים, חוקים. החוק הכללי הזה נקרא אלוקות, בורא, זה לא מפריע לי.
מקרה, אני חושב, הכוונה היא שאין שכל מאחרי זה. זה לא מוכיח שיש שכל.
איך יכול להיות שיש משהו שלא שייך לכל המערכת? אם זה יצא אפילו לפי המדע מנקודה אחת.
זה יצא...
דבר שנקרא מקרה, אני לא תופס. אני אומר שזה אך ורק, ואני אומר לך, חוזר על זה איתך עכשיו. שזה אך ורק כלפי אדם המסיק. שהוא, בזה שהוא אומר מקרה, זה הוא לא מבין למה זה ככה. זה כמו ילד שנשבר לו משהו, אומר, זה בעצמו נפל ובעצמו נשבר. זה אנחנו מבינים, שהוא באמת כך חושב בתמימות. כי הוא לא מבין שבפני שהוא שם נכון את הספל נגיד על השולחן, אז זה נפל. וצריך ליפול. כי, אבל באמת, אני רוצה לדעת איפה יש מקרה. איפה שאנחנו לא יודעים בדיוק החוקים, אנחנו הולכים לפי סטטיסטיקה. אין? אבל זה לא מקרה, זה כלפינו. מעין ברירה שאנחנו לא יודעים את החוקים מדויקים. אז אנחנו משתמשים בזה.
זה בסדר, אבל אסור כאילו, להגיד ש... נכון, אין מקרה, בסדר, אנחנו לא רואים את הסיבה, אבל אי אפשר למלא את הסיבה עם שכל, עם בורא. לשים אנחנו לא יודעים, זאת אומרת ש...
הבורא זה גם כן, למה? אני לא מבין מי זה הבורא. אתה יכול להסביר לי מי זה? החוק הכללי שעוקב בתוכו, שנמצא, שבולע בתוכו כל היתר החוקים, הוא נקרא בורא. וגם כן החוק הזה שפועל כלפינו, כלפי הנבראים, ומשהו יש עוד חוץ מהחוק הזה, יכול להיות. יש לו אולי עוד הרבה חוץ מאיתנו, אנחנו לא יודעים. אלה כלפינו, כל החוקים שאנחנו מגלים ואי פעם נגלה, כלפינו, הם יחד כולם נקראים בורא.
זה בסדר, אם להגדיר את זה ככה, שזה חוק הכללי, אז זה בסדר, אבל לשייך לזה שכל לחוק הכללי.
רגע. למה שבחוק אין שכל? מה זה שכל?
שכל הכוונה כמו שאנחנו מבינים שכל, שאני אני רוצה לעשות משהו, לפי השכל שלי, אני מבצע את הפעולה.
נו, אז למה זה לא חוק? כי אתה בעצמך לא מבין איך שאתה עושה. לכן אתה אומר שזה לא חוק. אבל אם אתה היית יודע כל היוצרות, כל הסיבות, כל היסודות, אז לא היית חושב בכלל שיש כאן איזה מקרה. אתה שוב משייך את הדברים האלה למקרה, ואין מקרה במציאות. מאיפה זה נובע? מאיפה מגיע כזה הבחן שנקרא מקרה? אין לו אבא?
יש.
אם יש, אז כבר לא מקרה.
אין מקרה, בסדר, אבל יש חוק. יש חוק אחד, זה בסדר. אם לקרוא את זה בורא, זה גם בסדר. אבל להגיד שלבורא, כמו אלוהים, שיש שכל, זה לא. וכאן הוא קצת מרמז לזה.
מה זה שכל נקרא? שכל זה סדרת הפעולות היוצאת מסיבה ומסובב, זה מזה וזה מזה, נקרא שכל.
לא, זה לא שכל. שכל זה זה שמישהו חושב, מישהו יושב וחושב.
מה זה חושב?
עם המוח, עם התאים.
ומישהו שלא יכול, שלא יושב, זה כבר לא שכל. שכל זה חסר, צריך להיות כיסא וישבן. אז יש לו שכל. כן? אז מה אתה מדבר בכלל? נו?
רגע, אתה מבין את ההבדל. אנחנו מדברים, הכוונה היא שהוא לא מוכיח כאן. כאן הוא כאילו לוקח מובן מאליו.
שכל זה מערכת שלוקחת סיבה ומסובב, ויודעת להגדיר אותם, ולסדר אותם לפי טיימינג. לפי הסיבה ומסובב, זה נקרא השכל.
מחשבת הבריאה, נגיד.
זה שכל? ודאי שזה שכל?
זה שכל, אבל
זה תוכנה?
מסכים. כאן הוא לא, בזה שהוא אומר שלא במקרה, שחייבת להיות מחשבת הבריאה, כאן הוא מרמז שחייבת להיות מחשבת הבריאה. אני טוען שלא. לא חייבת להיות מחשבת הבריאה.
אז יש לך בעיה עם בעל הסולם, בסדר. סיכמנו. אני משאיר לך את הדברים שלך. אני כבר יודע ש... לכן אני לא נותן לך בדרך כלל לשאול.
לא, איך שאתה הסברת, זה היה מושלם. כאילו, זה ממש הסברת את הכל. כאילו, כל החוקים. אם להסביר את זה ככה, אז זה, כאילו, זה שיש חוק אחד.
כן.
שאני לא עושה.
רק להגיד, כאילו נראה לי שיש פה עניינית של הבנת הנקרא, כי בעל הסולם לא אומר פה שום דבר שזה כך או כך, הוא מציג איזושהי צורת התבוננות וחשיבה שהתפתחה באנושות בכלל. הוא לא מציג פה דעתו, אלא הוא אומר איך התפתח היחס לכוח העליון.
כן.
לא מנסה. אז כאילו נראה לי שזה אולי דניאל פספס, ובעל הסולם לא מרמז לכלום, פשוט מציג איזה שהם עובדות.
כן, אבל הוא מציג כשהוא מבין שזה ככה התפתח. זה לא שהוא לוקח איזו עובדה שמחוץ לו. אין דבר כזה בכלל שמחוץ או לא. לכל אחד אומר לפי איך שהוא מבין. אין אובייקטיביות בעולם. אין. אנחנו מלכתחילה מדברים אך ורק מתוך מה שאנחנו משיגים. הגענו לשיטה ג'. נו תקרא, היא קצרה.
שיטה ג' היא ריבוי אלוקיות. שיטה זו נולדה מתוך חיקה של שיטה ב' רשויות, כי חילקו והפרידו את כל פעולה ופעולה מפעולות הכלליות לפי עצמה. דהיינו הכוח, העושר, השליטה והענוי, הרעב, המוות והמאומות וכדומה, ומינו על כל אחד מהם ממציא ומשגיח מיוחד. והרחיבו הדבר לפי חפצם.
כן, ואז יש לנו ריבוי, אלוקיות, כל מיני ככה, כמו ביוון העתיקה, כמו שבכל מקום, כן? ועדיין בני אדם נמצאים בזה. הוא רוצה להגיד רק דבר אחד, שהאנושות ובני אדם הם בנויים בצורה פנימית כזאת, שהגישה הזאת בשיטה א' או ב' או ג' או ד', כל השיטות האלה קיימות בכל אדם ואדם, ולא חשוב באיזה תקופה הם חיים. יכול להיות היום או לפני 2000 שנה או בעוד 2000 שנה. אין שום הבדל. אלה לפי המבנה שלנו, איך שאנחנו בנויים, השיטות האלה הן מתעוררות, ועוד יותר מזה, בבת אחד ובאדם אחד יכולות להיות כל השיטות יחד. והוא מבולבל. פעם מסתכל בצורה כזאת, פעם מסתכל בצורה כזאת, וזהו. וכך זה האדם. אז שיטה ג' זה הרחבת השיטת ב'. אנחנו כבר לא נספיק. עוד שאלות ישנם על זה? כן.
בעמוד 404 בטור א', בפסקה התחתונה, הוא כותב בעל הסולם, אולם מתוך שאיננו מן אוהבי הפילוסופיה הצורתית, כי אני שונא לכל מיני מחקרים הנבנים על בסיס עיוני. אפשר להגיד שבזה הוא פוסל את שיטה ב' ושיטה ג'?
בזה הוא פוסל פילוסופיה. כי הפילוסופיה זה נקרא שיש לך כמה הנחות שיכול להיות שהן צודקות. אבל אתה מתחיל לבנות מזה מה שבא לך, לפי השכל שלך, לתקשרים שאתה יכול לבצע, ואז אתה בונה אולי מערכת נפלאה, כזאת דמיונית, שנראה לך שככה זה צריך להיות קיים, ויכול להיות שאתה יכול להוכיח באיזשהו חלק מהמערכת הזאת שבנית במחשבה שלך, שזה נכון, אבל זה לא אומר שהיא באמת בכלל הכל נכונה. ובתנאים אחרים ובכלל, שהכל שנבנה מתוך השכל האדם הוא מלכתחילה פסול. מלכתחילה פסול. כי אנחנו תוצאה מהטבע, ואם אנחנו לא הולכים לפי הטבע, אז אנחנו תמיד נעשה מה שבא לנו. וניתה ונסבול, וזה מה שאנחנו רואים משכל ההיסטוריה, אבל נשות לא עושה עם זה כלום, כי להמשיך לעשות משהו לפי הטבע אנחנו צריכים לחומת הקבלה, אנחנו צריכים לחקור יותר לעומק הטבע ולבנות את עצמנו בהתאם להטבע, וזה מה שאנחנו לא רוצים. זהו. השכבה שמתחילה להתגלות שהיא על מנת להשפיע, היא דוחה את הבני אדם, והם מוכנים להמשיך בשיטות שלהם. כן.
אז הוא בעצם אומר שאין לדען אלא מה שעיניו רואות. כן, זה מה שאני מבין מהדברים שלו.
לא, אם היינו באמת מסתכלים, אין לדען אלא מה שעיניו רואות, זה עיניו. זה אדם שמסתכל לתוך הטבע, יכול לראות החוקים, משפטים ולקיים אותם, זה משהו אחר. כאן זה אין דיין. אתה יכול להגיד כן, כל הפוסל מהם הוא פוסל, יותר נכון.
אז מה ההבדל בין שיטה ב' לפילוסופיה שהוא אומר שהוא שונא את הפילוסופיה? מה ההבדל בין שיטה ב' לבין פילוסופיה?
שיטה ב', לא. קודם כל, מה שאנחנו לומדים כאן זה לא פילוסופיות. זה, הוא אומר לנו, השיטות שאנחנו מתוך מחקר במציאות, רואים שכנראה שהשיטות האלו יש להם מקום. פילוסופיה, הבעיה של פילוסופיה, שהיא משתמשת בשכל האדם, מאמינה בתוך שכל האדם, בלוגיקה שלו, כן? ושאדם יכול לחבר לעצמו איזושהי מציאות ולהגיד, הבעיה היא, ולהגיד שהמציאות הזאת היא הקיימת. לפי מה שאני בניתי את המערכת שלי דמיונית, שככה זה קיים, לפי עובדות שהן נכונות, שאנחנו מחברים אותן למערכת, ואומרים, זה מה שיש, זה לא נכון. שאנחנו כאן בדרך יכולים לטעות וטועים, כן? כי אנחנו בונים החיבור בין העובדות לפי השכל האגואיסטי שלנו. וללא מטרת הבריאה האמיתית שאנחנו לא מבינים. ולכן אנחנו תמיד טועים. כן.
אז רק דבר אחרון, בשיטה ב' מי שטען שיש שתי רשויות, הוא גילה את זה או שהוא מניח את זה מתוך ה...
לא, מתוך המחקר, מתוך זה שאני רואה שיש שתי רשויות, פלוס, מינוס, זה ככה וזה ככה. האמת ששיטה א' היא שיטה הכי אוניברסלית. הפילוסופיה, הבעיה בפילוסופיה אתה רואה היום שזה בני אדם שהם חוקרים, זה קודם כל מחקר בעצמו, השאלה איך שחוקרים, הדעות קדומות לפי השיטות הקדומות למיניהם שלימדו אותם וכן הלאה, זו הבעיה אחת. ובעיה שנייה שהם עושים אחר כך השיקומים שהם יכולים, טוב שמתייחסים לפילוסופים ולפילוסופיה בצורה כזה, בצורת גנאי כזאת. אחרת, אם היינו הולכים לפי זה, מה היה? כן? אנושות היא... טוב. היום זה בכלל, נראה לנו שזה מבולבל, זה לא מבולבל, זה מנוהל על ידי אגו, זה מנהלים את זה חוגים מסוימים באנושות, בצורה שהם יודעים מה שהם עושים, אין להם ברירה, בצורה אגואיסטית הם פועלים, מערכת עליונה מחייבת אותם כך לגלות את הרע, אבל... תראה מה שקורה עם הליברליות הזאת, תראה מה שקורה עם כל מה שקורה עם ממש עובדים עלינו דרך רשתות, תראה איך האנשים מתחילים בכלל לחשוב על כל דבר, להרגיש. אנחנו תוך כמה עשרות שנים האחרונות נכנסנו להיפנות ולא נשאר מאיתנו כלום. כן.
למה במתמטיקה זה עובד? זאת אומרת, מתמטיקה זה לא פילוסופיה? גם במתמטיקה לוקחים תופעה טבעית, משתמשים בשפה כאילו מלאכותית של בני אדם, בונים מודלים לפי לוגיקה, ואז אחר כך הולכים לטבע ורואים וואלה זה עובד. כאילו, ואף אחד כאילו לא מצליח להבין את זה הרבה פעמים. אז מה ההבדל?
אני לא יודע. אני לא מכיר את זה ולא יודע. אני לא מכיר כדי להראות לך איפה טועים או איפה לא טועים. אני רק אומר לך דבר אחד. סטטיסטיקה זה עדיין לא אומרת כלום, מפני שגם בסטטיסטיקה, גם בכל גישה שלך לעולם, אתה נמצא במערכת אגואיסטית. והמטרה של המציאות היא האלטרואיסטית. ולכן אתה כל פעם צריך להיות בטעות מסוימת, המצטברת, וזה אתה לא לוקח בחשבון. אז לכן, לפעולות שלך הקצרות, בטווח ובכמות, אתה יכול להיות שצודק, אני לא אומר שלא. חוקים זה חוקים, וסטטיסטיקה זה סטטיסטיקה, זה ודאי שכן. אם לא מסובבים את זה, אלא הולכים לפי תורת ההצטברות, או עוד משהו, אז ודאי שכן. מי לא לומד את זה? אבל זה לא אומר שדברים האלה הם אבסולוטיים. הם סך הכל מתקיימים לפי חוק ההצטברות, וכמו כל החוקים, הם נמצאים רק באגו שלנו. זה מה שאני מבין. כן.
אפשר לשאול על שיטה א', שוב פעם, כאילו יוצא ששיטה א' היא מאוד קרובה לחוכמת הקבלה. זאת אומרת, חוכמת הקבלה מציגה שיטה איך למצוא את החוקיות שפועלת במציאות. שיטה כן. א' אומרת שהמציאות פועלת על פי חוקים מוחלטים, ואין מה לעשות עם זה לפי מה שאני מבין. אז כאילו, מה הבחן בעצם?
אבל הוא אומר כך, לפי כך,
אף שממציא ומשגיח.
כן, הטבע, כלומר שמשגיח חסר דעת ורגש. ולפי כך אין כלל לדעתם על מי להתרעם או להתפעל או להצטייר לפניו. זאת אומרת שזה הטבע. הן מטריאליסטית, ב-100%. אצלנו לא. אנחנו אומרים, הטבע הוא מקור לכל מה שיש בנו, ולכן יש לו גם רגש וגם שכל, לפחות לא כמו, כמו שאצלנו אלה, פי כמה וכמה יותר, אנחנו לא יודעים, וכל מה שיש בנו זה מגיע לנו מהבורא, מהטבע, כן? אז זה לא בדיוק כמו שאנחנו, כמו שהם אומרים בשיטה א'. שיטה א' היא מאוד פשוטה. זה ככה זה. מטריאליסטית. אין לדיין על מה שאין הפרעות. וזה לא עובד. שום שיטה לא עובדת. טוב, אנחנו נמשיך את זה בזמן אחר, ובמצב שנקווה אתם קצת תתעוררו אחרי הכנס, או מה, אני לא יודע, מה שקורה. נוגל.
לא, רק לגבי השיטה ג', אתה נתת פעם איזה הסבר ככה שמאוד חיבר את זה לעכשיו, עד כמה כולנו למעשה כאילו עובדי אלילים, שבזה שאני אומר שהמחשב לא פועל, הוא מתרגז עליו, או נהג אוטובוס איחר, אז בזה אני כבר מייחס לזה כאילו איזה כוח, איזה עצמאות, ובזה כולנו למעשה יש בנו את האלמנט הזה של עובדי אלילים. זה דוגמה.
תראה, מה שהוא כתב כאן, אפשר להרחיב את זה מאוד רח, ככה, אבל אין לנו זמן, אנחנו צריכים להמשיך אלילי תתא, אם זה מספק אותנו, אז אנחנו פותחים קצת והולכים הלאה. האמת שכאן אפשר לשבת חודשים על כל פסקה. טוב, נראה מה עושים הלאה. משימה היומית, מאיפה? או, פיטר היום. כן, בבקשה. פיטר.
Сегодня с нами были
היום היו איתנו עשירייה מספר 14 מפתח תקווה, דרום הגולן, קרפיבניצקי, ברלין ופיטר עשירייה 2. משימה יומית. אם אני מגלה את ההופכיות שלי לעשירייה, לחבר, מה אני מרוויח מזה? תתקשרו לחבר אחד ודברו איתו על זה. פעם נוספת, אם אני מגלה את ההופכיות שלי לעשירייה או לחבר, מה אני מרוויח מזה? מתקשרים לחבר אחד לפחות ומדברים איתו על זה.
רק כלפי העשירייה והחבר. אם אני מגלה את ההופכיות שלי כלפי העשירייה והחבר, מה אני מרוויח מזה?
הודעות לסיום. שיעור זוהר, אינכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 6:15 בשיעור זוהר בשידור חי עם הרב לייטמן. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. ערב ייחוד עולמי, הסיפור של קבלה לעם. כולם מוזמנים לערב ייחוד בפתח תקווה. בתוכנית ישיבת חברים, שיעור, מופע מוזיקלי וסעודה חגיגית. 12 בנובמבר בשעה 6:30 בערב במרכז בפתח תקווה. לפרטים 1-700-509-209. לקבל את החיים במתנה. מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם במהלך חודש נובמבר להרצאת מבוא לקראת פתיחת קורס יסודות חוכמת הקבלה. ההרצאות יתקיימו בסניפי המכללה ברחבי הארץ. הכניסה ללא עלות בהרשמה מראש. לפרטים ייכנסו לאתר kab.co.il או יתקשרו לטלפון 1-700-509-209. שיר.
שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם